זיפ. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר ממוסקבה אחרי שהיה בארצות הברית ומגיע יחד עם נעמה יששכר, הנערה הצעירה שהייתה בכלא ברוסיה, ככל הנראה בשל משבר דיפלומטי שאירע אז לפני 10 חודשים בין ישראל לרוסיה עם סוגיית המרגל הרוסי. נעצרה נעמה יששכר ולאחר מאמצים דיפלומטיים והתערבות אישית של נתניהו היא שוחררה כמחווה של הנשיא פוטין לישראל. עוד מעט נדבר גם על זה וגם על סוף השבוע שאחרי תוכנית המאה של הנשיא טראמפ, התגובות בעולם הערבי שמתחילות לאט לאט לצאת. הכנסת מתכנסת סביב החסינות ועוסקת בעניינו של השר לשעבר חיים כץ, ונדבר כמובן על עוד עניינים שקשורים אל הבחירות שבדרך, על הטיסות של מסין לישראל שכבר לא יגיעו לכאן בתקופה הקרובה אחרי הוראת שר הבריאות מחשש להתפרצות החיידק הסיני בישראל, הנגיף הסיני בישראל, ועוד עניינים בהמשך. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. דיברנו הרבה בתקופה האחרונה על היחסים האישיים בין נתניהו לנשיא רוסיה פוטין, אחרי שפוטין ביקר בישראל במסגרת יום השואה הבינלאומי ואמר למשפחת יששכר שיהיה בסדר. הוא פורע את ההבטחה הזו, והיום משתחררת נעמה יששכר מהכלא הרוסי וחוזרת ארצה ממש בשעה זו, נוחתת בישראל יחד עם ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה שכאמור מסיים את הביקור שלו בוושינגטון, עובר דרך מוסקבה, אומר כי מדובר במחווה אישית של הנשיא פוטין, ולא כי ישראל שילמה משהו או נתנה משהו לרוסיה כדי לשחרר את נעמה יששכר. הוא גם דיבר על היחסים המדיניים והביטחוניים האסטרטגיים באזור. כתבנו המדיני שלמה ריזל, שלום, ערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
אז הנה עוד משהו שקצת מראה על היחסים האישיים בין נתניהו לבין פוטין, ולאו דווקא מוכיח על היחסים בין המדינות כישראל ורוסיה.
תראה, בסופו של דבר ברור שנתניהו מתעל את הקשר האישי הטוב שיש לו עם פוטין לטובת ישראל, כן? הפעם הזה זה בא לידי ביטוי בשחרור של אותה ישראלית שנעצרה, אבל זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים גם במדיניות של רוסיה פה באזור, בסוריה ובאיראן. אם אתה זוכר, הפלנו לרוסים מטוס לפני שנה, לא אנחנו, אבל בגלל פעולה ישראלית הופל מטוס עם 15 אנשים, וזה עבר כמעט בלי כלום. טורקיה בזמנו, כשהפיל למטוס קרב רוסי, אם אתה זוכר, לפני כמה שנים, הייתה צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה, כדי שהטורקים ירצו להתפייס, שילמה זה המון במגוון מישורים. ובמקרה שלנו, בהחלט הקשר של נתניהו ופוטין מביא הרבה דברים טובים לישראל, גם במקרה הזה של אותה ישראלית שנעצרה. אבל זה לא בא להעיד יותר על ניצול של הקשר הזה על ידי נתניהו, זה בא להראות אדרבה את חוזקה של ישראל ואת החוזק של הקשר הזה שמטפל גם לטובת אדם פרטי ולא רק לטובת המדינה כולה.
אוקיי, כתבנו שלמה ריזל, תודה רבה לך. במהלך הטיסה ממוסקבה לנמל התעופה בן גוריון שוחח ראש הממשלה עם הכתבים שמלווים אותו ואמר כי נעמה יששכר התרגשה מהשחרור הפתאומי אחרי שנגזרו עליה 9.5 שנות מאסר. קשה לתאר את זה, אמר נתניהו, זאת הייתה פעם ראשונה שהיא יוצאת החוצה ורואה את השמיים ומדברת עם אנשים. נתניהו כמובן גם אמר כי היחסים עם רוסיה הם יחסים אסטרטגיים ראשונים במעלה, הם יכולים להיגרר להתנגשות צבאית, ובעבר התגברנו על זה ונמנענו מהתנגשויות כאלה, אמר נתניהו. פרשת נעמה הייתה עלולה להעיב על כל מערכת היחסים, והיה צריך לפתור את זה כי זה הלך ותפס את תאוצה, אז היה לו לפגוע באינטרסים החיוניים שלנו, ולכן נדרשה את המעורבות שלי, אמר ראש הממשלה נתניהו לכתבים, בעודו נמצא על המטוס בדרכו ארצה. וצריך לומר שנתניהו נפגש עם הנשיא פוטין, 48 שעות בלבד אחרי שהנשיא טראמפ הציג את תוכנית המאה, וגם זה ככה נלווה אל ברקע העניינים, כאשר רוסיה לא בדיוק הביעה את דעתה נחרצת בסוגיה של התוכנית הזו. אנחנו עם הפרשן ענייני ערבים, אהוד יערי, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב גם לך.
אהוד, שאנחנו מדברים בסוף השבוע הזה, אחרי שתוכנית המאה כבר פורסמה והוצגה לעולם, וראינו חלק ממדינות ערב המתונות כמובן תומכות בתוכנית, אחרות עדיין שותקות, אבל יש גם את הקיצוניות שתוקפות. אתה יודע לעשות לנו סדר מה קורה היום בעולם הערבי מול התוכנית הזו?
אני אגיד לך, לך ולמאזינים שלך, דבר אחד. ברור לי הערב שרוב העיתונאים והפוליטיקאים שמדברים על התוכנית הזאת לא קראו את ה-180 עמודים. זה מצער, זה עובדה, אני מציע לאנשים לזכור את זה.
מה מסתתר בשורות הקטנות?
יש הרבה דברים מסתתרים בשורות הקטנות, אבל זה דבר אחד. קודם כל, יש הרבה אנשים שמדברים ולא קראו.
Okay.
הדבר השני הוא זה. התגובה של איראן או חמאס או אלג'יריה, אפשר לצפות אותה. הם אומרים לטראמפ לא. אבל כל המדינות שכן נוגעות לעניין, מברכות על זה שהוא פתח ביוזמה, הם לא מאמצות את התוכנית כמו שהיא, אבל הם לא מגנים אותה. וזה חשוב בעיקר כשאנחנו מגיעים לירדן, למדינות המפרץ ולמצרים.
כלומר, תוכנית הצרה שמבטלת את זכות השיבה ושלא מפנה יישובים לא. ישראלים, והיא עדיין לא זוכה לגינוי בעולם הערבי, זה כבר הישג.
עכשיו אנחנו מגיעים בדיוק לדברים. התוכנית הזאת לא מבטלת את זכות השיבה. היא אומרת מה שאמר קלינטון כבר לפני
25
שנים.
כן.
הזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים אם למדינה, היא למדינה הפלסטינית, ואני מוסיף בענבה בסוגריים, אם היא בכלל מסוגלת לקלוט מישהו.
כן.
ומעבר לזה, התוכנית הזאת אומרת שתהיה מדינה פלסטינית על משהו כמו, זה תלוי בסימון הסופי של הגבולות של יישובים, 150 יישובים יש לנו כאן, היא תהיה משהו כמו 75% משטח הגדה המערבית היום. אבל זה לא מעלה ולא מוריד הרבה מבחינת הפלסטינים,
כן.
וזה לא רק אבו מאזן, הפלסטינים, מכיוון שהם גם ל-95% אמרו לא.
כן, ובעיקר בגלל שורת התנאים כמעט מבחינתם הבלתי אפשרית כדי לזכות באותה מדינה בעוד 4 שנים. ואני מנסה לשאול אותך, אהוד, האם מדינות ערב עכשיו או התגובה הצפויה שלהם, העתידית שלהם, כן או לא, תלויה בעיקר במה שנעשה כאן בישראל?
סבבה, בדיוק העניין, ואני שמח כי אני הבנתי מהו קהל המאזינים של התחנה שלכם. הדבר הנורא ביותר שישראל יכולה לעשות כרגע הוא להתחיל במהלכי סיפוח. זאת תהיה טעות איומה. ואת זה אומר לך בן אדם כמוני שהיה נגד אוסלו ונגד ההתנתקות. טעות איומה עכשיו להתחיל מהלכי סיפוח. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה שתוכנית טראמפ תישאר על השולחן. תישאר במצב שבו הערבים לא מטעים אותה החוצה, שבו האיחוד האירופי לא מטעת אותה החוצה, ואפילו פוטין לא אמר לה לא. הוא לא אמר כן, אבל הוא גם לא אמר לא. בואו נשאיר את התוכנית הזאת בשולחן.
כלומר, אין צורך עכשיו להביא בכוח התנגדויות מרחבי העולם לתוכנית.
אם אנחנו עכשיו נתחיל מהלכי סיפוח, כל השיח ישתנה. במקום לדבר על תוכנית טראמפ, ועל ישראל שמקבלת את העיקרון של מדינה פלסטינית, אנחנו נתחיל לדבר על זה שישראל מפרה את החוק הבינלאומי ומבצעת סיפוחים חד צדדיים, ואז אני אומר לך, גם התגובות של מדינות ערב שלא רוצות להעמיד את עצמן נגדנו יהיו שונות לגמרי. מה אנחנו נרוויח אם אנחנו נלך עכשיו לפי הצותיו של השר המוזר הזה בנט ונכריז על סיפוח? מה ישתנה בשטח? שום דבר. כלום לא ישתנה.
טוב, אוקיי,
זה מה ישתנה בזירה הפוליטית? הרבה מאוד ישתנה.
זו דעתו של בנט, בוא נזכיר, כן, דעה לגיטימית, אבל אתה מזהיר מפני צעד כזה, ואני מנסה להתקדם צעד אחד קדימה איתך, אז בוא נניח את התוכנית על השולחן, עד מתי?
בוא נניח את התוכנית על השולחן, עד שגומרת אותה ועדה שהתוכנית, שאני לא בטוח שמר בנט קרא, ודומיו, עד שיגמרו לסמן מה גבולות 150 היישובים שצריכים להיכנס לריבונות ישראלית הם, כל יישוב צריך לקבוע מה שטחו, מה אדמותיו, איפה הגדר שלו. והוא מחובר הרי כמו בלון, רבים מהם, כמו בלון מחובר לכביש, לציר תנועה, בדרך כלל כביש 1 או כביש 5. אז צריך לסמן אותם. צריך לעשות את כל העבודה הזאת. ובינתיים, ישראל, עם ידידים שיכולה לגייס, צריכה לשכנע את המדינות התורמות שמקיימות את הרשות הפלסטינית עם בערך 3 מיליארד דולר בשנה, לבוא לאבו מאזן ולסביבתו ולומר להם, רבותיי, אתם לא צריכים לקבל את המפה הזאת כמו שהיא, אבל אם לא תתחילו לדבר על זה, הכסף ייפסק. זה הדרך ללכת, לא הדרך של הכרזות סיפוח ומצלות בכנסת, וריקודים בהתנחלויות.
אני שומע ואני מנסה לקחת אותך לנקודה האחרונה שמעניינת אותנו, זה השיח ברחוב הפלסטיני, כי התוכנית הזו כן גרמה לכמה דברים יוצאי דופן, למשל שיחה בין אבו מאזן לבין משעל, אם אני לא טועה.
עניה.
או עניה, כן. וגם איזשהו ניסיון להצית את השטח, לפחות את הרחוב הפלסטיני, ניסיון שלא צולח עד כה.
תשמע, הם במצב עלוב, הם במסכנות, העולם הערבי לא איתם, העולם פחות או יותר לא איתם, והם הם, הם, הם קוראים לאנשים לשטח ואנשים לא באים. הלו?
כן, אני שומע, כן.
אה, סליחה, הם קוראים לאנשים לשטח ואנשים לא באים. הוא מאיים שהוא יעשה חבירה עם חמאס והוא דיבר עם עניה. אתה יודע איפה איסמעיל הנייה עכשיו? אני אגיד לך.
כן.
המצרים לא מרשים לו לחזור לעזה. הוא יושב בקטר. הוא עוד מעט יצטרך לקחת את משפחתו, יש לו הרבה ילדים, מעזה לקטר, כי המצרים לא ייתנו לו לחזור. לא ייתנו לו לחזור, כי הוא הפר את הבטחתו ונסע לאיראן וגם לטורקיה, שהוא הבטיח להם לא לנסוע. זאת אומרת, אבו מאזן במצב מאוד קשה. אני אומר לך כבר עכשיו, מועצת שרי החוץ של הליגה הערבית שתשב מחורתיים שבת בקהיר, הם לא שומרים שבת, היא לא תעביר את ההחלטות שהוא רוצה. Mm-hmm. היא תעביר איזו החלטה כללית, יפשושית כזאת.
ואם המועצה הזו אחרי הכינוס שלה גם לא תוציא שום הודעת גינוי לתוכנית לא המאה, אז זה כבר וי גדול מבחינת העולם הערבי.
בוודאי.
כן.
ולכן צריך לשמר את זה, ולא לרוץ כמו בריצת אמו כרגע, להכריז שאני מספח משהו שעוד לא נקבע הגבול הברוך שלו. הרי גם כשאנחנו אומרים ביקת הירדן, ביקת הירדן אנחנו יודעים איפה היא מתחילה, היא מתחילה בנהר הירדן, איפה בדיוק היא נגמרת? היא נגמרת
בדרך חלון. כלומר, איפה הצד המערבי שלה, כן. אכן, אהוד יערי, הפרשן ענייני ערבים, תודה רבה לך על השיחה כאן הערב.
בבקשה.
תודה. ערב טוב, אנחנו עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
יושב ראש סיעת יהדות התורה בכנסת, בכלל בנושאים מדיניים, דיברנו עכשיו על תוכנית המאה, כל השבוע אנחנו עוסקים בזה, אלו עניינים שתמיד כשאגודת ישראל ויהדות התורה, ודגל התורה נדרשו להתעסק איתם, תלוי בכל עניין, בכל מקרה, נידון לגופו על ידי גדולי ישראל, אין איזו אמירה ברורה שתמיד תומכים או תמיד מתנגדים בימין או בשמאל.
האמירה הברורה שלנו היא בדיוק מה שאתה אמרת, שבכל נושא, בכל דבר, קטון כגדול, בטח בדבר כזה גדול, לפי הזמן והשעה, שואלים ומקבלים את ההנחיות, איך לפעול. אין פה הגדרה, אין מושג כזה אצל גדולי ישראל ימין ושמאל, אין דבר כזה בכלל. יש החלטה לגופה, אחרי שבוחנים אותה ורואים אותה מכל האספקטים, ואנחנו מבצעים אותה.
טוב, בוא נדבר רגע על הבחירות הקרבות, נכון, הולכים לבחירות פעם שלישית, והציבור שלנו יידרש בפעם השלישית לצאת באמת מעבר למספרים הסטנדרטיים שראינו במערכות האחרונות, להגדיל את הכוח ביתר סט, וזה קשה, קשה להוציא אנשים פעם שלישית לקלפי, ועוד להגדיל את סך כמות המצביעים. איך עושים את זה?
אני חושב שקודם כל, כל מי שחי וחווה את החודשים האחרונים, מרגיש את זה לבד ורואה איזה מערכת הסתה שהלכה על הראש שלנו לאורך כל הדרך, ואנחנו גם מרגישים מה קורה כשאנחנו לא נמצאים במקומות הנכונים. אנחנו רואים את זה גם בבעיות תקציביות וגם בתקציבים, אנחנו רואים כמה החשיבות הגדולה שאנחנו נהיה במקומות איפה שאנחנו צריכים להיות. ומה לעשות שבבחירות האחרונות, מכל בחירות אנחנו חשבנו שאולי יהיה פחות מצביעים באופן כללי, וממילא אנחנו, כשאצלנו הצבעה, אחוז הצבעה יותר גדול, אז יש יותר מנדטים, אנחנו רואים שגם אחוז הצבעה גודל, וזה מחייב בעצם כל אדם חרדי, באשר הוא, גם אחד שיש לו טענות כאלה, ואחד שיש לו טענות אחרות, אבל כל מי שנמצא בתוך המשפחה הגדולה הזאת, של קהל יראי השם, צריך להבין שזה מפקד, זה מפקד, שזה בסופו של דבר הכוח שלנו, ואם לא, אנחנו נהיה למשיסה, ואז הוא יבדילו בינינו בכלל, לא מעניין אותם מי הוא האדם הזה, ואם הוא אברך, או אדם שעובד בפרנסתו, או אם הוא חסיד, או ליטאי, או ספרדי, או אשכנזי. ולכן אני חושב שאנחנו, מוטל עלינו, וכמובן על הצוותות של ההסברה, והכל באמת להעיר את הציבור, אבל אני חושב שכל מי שעיניו בראשו, רואה את הפנסים האדומים שהדליקו לנו בתקופה הזאת, ומבין שחייבים טוב. לבוא ולמצות את הכוח.
חלק מהציבור שעליהם הם מדברים כדי למצות את הכוח ולהגדיל את יחסית כמות המצביעים הסטנדרטית של יהדות התורה ודגל התורה, הקהל שנשמע להוראת גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, זה להביא קהלים חדשים, כמו הקהל החרדלי, או אפילו מדברים על כל מיני שיחות עם איתמר בן גביר ועוצמה יהודית. אז במקום ללכת סחור סחור, אבשר, בוא תגיד, מה קורה באמת? מה אתם עושים בשביל זה? אם זה מעניין אתכם בכלל, אם משקיעים על זה, או מי שרוצה לבוא ליהדות התורה שיבוא, בלי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. איפה האמת נמצאת?
זה לא עניין של חיזור או לא חיזור. אנחנו לא מחפשים קהלים חדשים בשביל לחפש קהלים חדשים. יש לנו אחריות, ואני חושב שהאחריות הגדולה היא, קודם כל שלא ילכו קולות לפח ההשפעה, שקולות לפח הם בסופו של יום קולות למפלגות שבסוף ילחמו בנו, כי אתה יודע, העודפים האלה מתחלקים בין כל המפלגות, ובסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאות שאנחנו רואים. יש תהליך שקורה, לפחות בשתי בחירות האחרונות, והבחירות האלה אפילו יותר, שיש ציבור ענק בציבור הדתי-לאומי, שהוא ציבור ירא שמיים, שאכפת לו מאוד ההלכה, אכפת לו מאוד שבת, אכפת לו מאוד הכותל, וזה לא כל הציבור הדתי-לאומי הוא כזה, יש שם ציבור גדול שהוא, מה שנקרא, חרדלי וכו', שמעניין אותו כמה וכמה דברים, וגם החלק הזה של תורה ושל הלכה ושל גיור ושזה הוא חלק שבוער מאוד 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 בקרבו, והם היום נמצאים באיזשהו שבר, שבעצם המפלגות שאמורות היו לייצג אותם, את הציבור הדתי-לאומי, הן מפלגות שבתוכם יש אנשים, שהם אנשים שזה בדיוק הדברים שמעניין אותם, יש להם דברים אחרים שמעניינים אותם יותר. והציבור הזה עומד ומחפש מקום, ומחפש בית, ומחפש השפעה. ופה אני חושב שהתפקיד שלנו הוא באמת לתת להם את האפשרות הזאת, ולקרום לכך שבאמת הם יצביעו למפלגה, למפלגת יהדות התורה, שהיא בעצם הכי קרובה אליהם כרגע, מבחינה הלכתית, מבחינה דתית, מבחינה רוחנית וכו'. ואם לא, האלטרנטיבה שהם פשוט לא מצליעים, או מצליעים למפלגות שלא עוברות אחוז החסימה. וזה נזק גדול, בסופו של דבר, לעם ישראל כולו, אנחנו רואים.
אכן, אז אחרי כל ההסבר הזה, יש הרבה מאוד מצביעים שאתה מדבר עליהם עכשיו, פוטנציאלים, שבאמת לא רוצים להצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, ואולי שוקלים באמת הפעם הראשונה להצביע ליהדות התורה, אבל הם רוצים לשמוע אמירות ברורות בנושאים מדיניים, בנושאים שחשובים להם, ארץ ישראל וכולי, ופה איכשהו אין את האמירה הברורה שלכם, וזה משאיר אותם שם על הגדר.
אין אמירה ברורה שלנו, כי האמירה היא לא שלנו. וזה מה שאמרנו גם בתחילת הדברים.
כן, כן.
אנחנו שואלים את הדברים הללו, גדולי ישראל יושבים על המדוכה, מקבלים את ההחלטות לפי השאלה, לפי זמן של השאלה, לפי השטחות של השאלה. אין, אנחנו לא, אין לנו מרקול, אין לנו מדיניות של מצע של המפלגה שלנו בנושאים כאלה. אלה נושאים שמשתנים בשאלות שלהם ומשתנים בתקופות שלהם. אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד לכל אותם אנשים שבאמת מעניין אותם מאוד הנקודה הזאת, בואו תסתכלו ברקורד שלנו, בואו נסתכל 30 שנה אחורה, מפלגות החרדיות ויהדות התורה בפרט, מתי היה שלא היינו עם הימין, מתי היה שעקרנו בהצבעתנו איזשהו יישוב או משהו כזה. בואו נסתכל, ועכשיו כל ההחלטות האלה שהיו לא היו החלטות של חברי הכנסת, היו החלטות של גדולי ישראל לפי השאלות שלהם, זה הכל. ולכן אני אומר, כל העיסוק הזה בכביכול אנחנו שמאלנים אבל ימנים, ימנים ושמאלנים, זה לא נכון. אין לנו לשמאל ולא ימין, יש לנו רק דבר אחד, הנחיית גדולי ישראל, הכרעת גדולי ישראל, ההסתכלות שלהם בדברים הללו. ועובדה שאנחנו 30 שנה נמצאים בגוש הימין בצורה כזו או אחרת. Okay. זאת העובדה, על מה יש להתעסק, על מה יש לדבר ולשאול.
אוקיי, טוב, בוא נעבור לעוד עניין. יש עכשיו מטות משולבים, כלומר ביהדות התורה יש מטה ספרדים ובש"ס יש מטה אשכנזים. צעד מבורך להביא קולות אחד מן השני.
קודם כל, ביהדות התורה מאז ומעולם היה מטה בני תורה ספרדים, מהיום שאני מכיר את דגל התורה ואני מכיר אותם מהיום הראשון. זה לא המצאה של הבחירות הללו, זה לא חיפוש קהלים חדשים, זה אנשים שחיים איתנו וחיים בתוכנו, גדלו בישיבות איתנו, היו חלק מהמקימים של דגל התורה, חלק מהאבטנים של דגל התורה, אם תיקח חברי מועצה.
כלומר, מה שאני מנסה לומר ומה שאתה בעצם מאשר, שלא מדובר על קהל שרצה ומתכוון להצביע לש"ס, זה קהל שהוא ביהדות התורה כבר כמה וכמה עשרות שנים.
אנחנו אומרים שמי שנמצא בדגל התורה והיה בדגל התורה ונמצא בדגל התורה, וזה לא שנמצא בסניף של דגל התורה במקום מסוים, אלא הוא מרגיש את עצמו כחלק מבני התורה, חלק מעולם הישיבות, ותמיד הוא היה, ואני רוצה להזכיר לך, והתחלתי גם לומר, חלק גדול מנציגינו ברשויות המקומיות הם נציגים בעדות המזרח, והקימו את התנועה הזאת הרבה כאלה. אין שום חדש תחת השמש, לא יודע על מה המאומה, על מה הרעש, והנושא הזה של מטות, כמו שיש לנו מטות כאלה ואחרים, שהם יותר מטות רוחב, לא לפי יישוב או מקום, אז ככה גם יש מטה בני תורה ספרדים.
טוב.
לא קרה שום דבר.
כן, הכל בסדר. נערכים לבחירות, באמת אנחנו לקראת החודש האחרון, או המאמץ האחרון. יש לך איזה מסר לבני הישיבות, הרבה מהם מאזינים עכשיו, וזה עכשיו כבר לא בין הזמנים, ועכשיו גם אז היה חודש אלול, אבל עכשיו יש את האווירה הזו שזה בסוף בחירות פעם שלישית, מה אתה אומר להם?
המסר לבני הישיבות זה לפעול לפי הנחיית והוראת גדולי ישראל, ולפי הנחיית ראשי הישיבות שלהם שמתייעצים עם גדולי ישראל, ואנחנו לא מחפשים חלילה שיהיה על צווארנו ביטול תורה או דברים מהסוג הזה. אנחנו נפעל באותם דרכים שפעלנו עד היום. ישנם הנחיות מדויקות, מתי בחורים באים ועוזרים, מתי לא. ואני רוצה לומר לך שיש הרבה מאוד אברכים מיראים ושלמים, שאחרי יום שלם של לימודים מפרך, באים בערב למטות ומתגייסים לטובת העניין. אבל אני חושב דבר אחד, שאין שום ספק שהזכויות של לימוד התורה, והזכויות על כך שהישיבות, וזה היה אחד הדברים שבאמת בבחירות הקודמות חששנו מאוד בגלל החודש אלול, מי שזוכר, וברוך השם הישיבות המשיכו בתלמודם כמעט כרגיל, בלי נזק גדול. אז זה ודאי, זה הדרך שלנו, זה המערכת הבחירות שלנו, זה תעמולת הבחירות שלנו, אבל צריך לעשות כל מאמץ, כל אדם שיכול לשכנע בן אדם שהוא מכיר, שעשה טובה לאנשים אחרים, גם אם לא מתוך המעגלים הפנימיים של הציבור שלנו, ודאי חייבים למצות כל קול, וכל אדם חרדי, כל אדם חרדי, שיבין שהוא לא יכול את הלוקסוס הזה, של לשבת בבית, או לעשות מחאה כזו או אחרת, באי הצבעה, כי אי הצבעה, זה נקרא הצבעה, אנשים שבסופו של יום רוטפים אותנו ורוטפים את הציבור הזה.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש יהדות התורה בכנסת, תודה רבה לך. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומת ונחזור מיד ונבדוק מה קורה בימין, גם בעקבות תוכנית המאה וגם לקראת הבחירות. אחר כך כמובן נסכם שבוע עם הפרשנים, יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הערב בשמונה, המרוץ לקלפי מתחיל.
אין שום פשרות, חייבים לבלום בתקיפות את הסכנה שנובעת מהם.
איתי גדסי וישי לפידות ביומן בחירות סוער עם הפוליטיקאים, החשיפות והפרשנים. הערב בשמונה, כאן בקול חי ולצפייה ישירה באתר קול חי. מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים. עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עז.
אילו היינו נהנים משפים וארוחות גורמה לכל הפסח,
אילו
היו לנו חוף פרטי, בריכה מחוממת ומרחצאות ייחודיים.
בלי אילו ובלי כאילו, ורשנר מקשימים לכם פסח מהחלומות ביוון. לפרטים והזמנות חפשו ורשנר בגוגל או התקשרו 02-570-4444, 02-570-4444.
תעצרו הכל, כללי הכביסה משתנים. מעכשיו בדים גם בג'ל כביסה. חדש, בדים ג'ל כביסה. חזק בעשרת כתמים, עדין לבגדים, והריח בול כמו המרקח.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו כוכבית 6275. חייגו כעת כוכבית 6275.
יום פתוח במכללה ירושלים בית וגן. פתוח שתבואי. יום ראשון זין בשבט בשעה 9 בבוקר. בואי להתרשם ממגוון מסלולי הלימוד המרתקים שיפתחו לך דלתות בעולם התעסוקה. מעונות חינם לסטודנטיות בשנה א', שפע מלגות, הסעות חינם מהכניסה לעיר ו-50% הנחה בדמי רישום למשלמות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו למכללה ירושלים בית וגן, 02-6750-724, כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 500, כוכבית 500, השירות אינו משפטי.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת?
מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בן אתר מארח את ראש ישיבת חצות לילה, הרב דוד בר ששת, למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחת בלילה, כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אז אחרי שחבר הכנסת הרב יעקב אשר כאן קודם ככה דילג באלגנטיות על בסיס השאלה האם באמת דגל התורה עושה מעשים פעילים כדי להביא קהלים חדשים כמו מהציונות הדתית, והציג את הדברים שיהדות התורה מתאימה ועדיף לאנשים להצביע להם מאשר למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה ואמירות מהסוג הזה, מאחורי הקלעים כן נעשים ניסיונות כאלה. ישי כהן, כיכר השבת, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
אנחנו יודעים גם על ניסיונות להגיע לעורך דין איתמר בן גביר, יושב ראש רשימת עוצמה יהודית, כלומר ניסיונות מצידו של חבר הכנסת הרב משה גפני, גם פגישה שהתקיימה בינו לבין הרב דוד חיה כהן, כלומר לא יושבים פה על הגדר.
אצל הרב דוד חי הכהן, שם יוצא תודעה רשמית שבימים הקרובים הרב דוד חי הכהן יקרא לתלמידיו להצביע ליהדות התורה. צריך לומר שזה לא איזשהו אירוע דרמטי, כי לא מדובר כאן באיזה אירוע שיביא ליהדות התורה אלפי או עשרות אלפי קולות, אלא משהו יותר מקומי ביציאם. במסע ומתן שמנסים להוביל עם איתמר בן גביר, אפשר לומר אין מסע ומתן, כי נתחיל איתמר בן גביר הוא רץ, ועד הסוף הוא רץ, אין על מה לדבר. וכמו שאומרים לי בעוצמה יהודית בימים האחרונים, אומרים לי עם כל הכבוד, אנחנו, אין מצביע אחד ששם את הפתק של עוצמה יהודית שיצביע למפלגה שנמצאת בבילים עם המסיעות הערביות מדי יום ומחבקים האחד את השני. לכן זה לא ריאלי, כי אנחנו לא יכולים להעביר תמיכה למפלגה כזו. גם אם היינו רוצים לפרוש, וזה לא המצב, אנחנו כרגע רצים עד הסוף. לכן, מבחינת הניסיון להביא את הקולות של איתמר בן גביר עוצמה יהודית, 84,000 קול בבחירות האחרונות, נראה שבנושא הזה בדעת התורה יתייאשו בשבוע הבא. כן, הבינו שאין על מה לדבר. כן מנסים עדיין להביא קולות מהציונות הדתית, זה גם אתה רואה בש"ס, שאומרים בצורה רשמית היום, אנחנו הולכים לפנות ליהודה ושומרון, למצויים, לתושבים של יהודה ושומרון, כדי להוכיח להם שאנחנו מפלגה ימנית, ומה שדרי לדברי מסע בשנה האחרונה, סיעות הימין לעשות במשך שנים ארוכות, ולכן הם יפעלו בכיוון הזה, לא רק יסתפקו בתוך הציבור החרדי-ספרדי, בני התורה, הפריפריה שראינו בשנה האחרונה, במערכות הבחירות האחרונות, אלא ניסיון גם להגיע לציבור של הדתי-לאומי, הציונות הדתית ביהודה ושומרון, אולי זו גם סוג של תשובה לעבר הילד שקד עם הסכמי אוסלו.
ישי כהן, תודה רבה לך, שבת שלום. איתמר בן גביר, שלום, ערב טוב לך. עורך דין איתמר בן גביר?
תודה, שלום, שלום.
מה שלומך? אז דיברנו על זה כבר בעבר, גישושים מצד יהדות התורה או הרב גפני, אמרת אין לו מה להתקשר אליי, אין על מה לדבר, אנחנו רוצים עד הסוף וכולי, ואני בטוח שתחזור על המשפט הזה גם עכשיו. ואני שואל אותך, האם כשעכשיו אתם רצים בפעם השלישית, והרי לא יודע, אם אני אגיד שלא תעברו את אחוז החסימה אתה תכעס, תגיד שכן, נכון?
קודם כל, עצים פעם שלישית, פעם ראשונה ניצחנו, הבאנו 5 מנדטים לימין, פעם שנייה היינו 84,000 קולות, שזה לא מעט, אבל אני מאוד מתחבר לדברים שאמר לפני שי כהן. והערכה שלו כפרשן פוליטי מאוד מאוד נכונה. אני לא רוצה, לא עליתי לכאן כדי לתקוף, לא תרב גפני ולא לשס, אבל בוא נהיה לרגע אחד רציניים. הרב גפני בחודשים האחרונים רץ ממקום למקום, אומר אני קרוב לשמאל, עמדותיי קרובות לשמאל, הלך לוועידת הארץ, אמר את זה, רואים את הקשר המסיבי בין יהדות התורה לבין המפלגות החרדיות, הערביות, סליחה. זה לא רציני לבוא ולחשוב שהמחביאים של עוצמה יהודית, שהם באמת, זה לא רק עניין של להיות עם הרשימה המשותפת או לא להיות רשימה משותפת, זה אפילו עניין של המדינה הפלסטינית, מתווה טראמפ. הרב גפני יכול לבוא ולהגיד שהוא התנגד למדינה פלסטינית, אריה דרי, ששוב אני מעריך, מוקיר, אנשים חכמים, אינטליגנטים, באמת אנשים טובים, הם באמת יכולים לבוא ולהגיד שהם התנגדו למדינה פלסטינית, שהם יאבקו ברשימה המשותפת, שהם יעשו כל מיני דברים שזה ה-DNA של עוצמה יהודית? אני חושב שכל באוריין מבין שזה לא המצב.
אתה מאמין שיום אחד תהיה פה מדינה פלסטינית ברגע של אמת?
עזוב, עזוב, אבי, תראה מה קורה כאן. תראה מה, אנחנו קרה בתוכנית המאה, ומתוך הערכה בא לראש הממשלה נתניהו, אבל תראה מה עשו לנו. גם אכלנו את הדגים המסריחים, וגם אנחנו מגורשים מהר. גם מדברים על מדינה פלסטינית, שאגב, כמה קילומטרים מבני ברק? כמה קילומטרים מבני ברק?
כן, אבל זה לא מציאותי. גם התוכנית הזאת, זה לא משהו שהוא כמעט בר השגה. בואו לא נדבר על זה בכלל, זה בדיחה, נו.
לא, לא, זה לא רק שזה לא בדיחה, אלא תבין מה הלך כאן. אנחנו הסכמנו. הסכמנו פה למדינה פלסטינית. רשות, הערבי לא הסכימו. זאת אומרת שאם, חס ושלום, יש ממשל אחר בארצות הברית, אז המציאות תהיה שישראל כבר הסכימה, כבר הסכמנו למדינה שבירתה אבו דיס, כבר הסכמנו למנהרת העוצמה. אני ישבתי בלילה, עברתי על התוכנית הזאת, היום אני עורך דין, אתה לא יודע כמה חורים, כמה חור, כמו גבינה שוויצרית. הרי אם אהוד ברק היה מביא עלינו תוכנית כזאת, היו כאן הפגנות וצעקות. אז אני אומר עוד פעם, אני אוהב את ביבי, אני רוצה שביבי יהיה ראש ממשלה. אבל בוא לא מרים יד על הלב. יש מישהו בימין, חוץ מעוצמה יהודית, שיאבק נגד מדינה פלסטינית? יש
בנט, שר הביטחון.
טוב, בסדר, אתה בקטע של הבדיחות, אני מבין היום.
לא, אתה בקטע של הבדיחות.
בנט יאבק במדינה פלסטינית, מה, איך בדיוק? איך הוא בדיוק נהיה שר ביטחון? איך הוא הפך להיות שר ביטחון? ברגע שהוא דיבר עם כחול לבן, מה ההבדל בין בנט לגדעון לאוזר? מה ההבדל בין הילד שקד ליועז הנדל? הרי למה הם לא רצו אותי? אתה יום היום כבר כולם יודעים, אני זוכר שג'נת אותי במועד ב' למה אתה לא רוצה ולמה אתה לא רוצה להצטרף, היום כבר המרצה יצא מן השק. הם לא רצו אותי כי הם יודעים שאנחנו בעוצמה אנשי אמת. הם לא רצו אותנו כי הם יודעים שאין אצלנו לא ממשלה עם גנץ.
אוקיי, טוב. איתמר, אתה רץ לבחירות עד הסוף, לא משנה מה יקרה, ואני מנסה לשאול אותך בפעם האחרונה, מה צריך לקרות? כדי שכן תאמר, או, עכשיו אני שומע איזה אמירה ממישהו, זה משהו שחיכיתי לו, אני רואה איזה חתימה על איזה הסכם ממישהו, זה משהו שאני יכול לסמוך עליו, בשביל זה לא שווה לאבד כל כך הרבה קולות, בוא נתקדם.
אני אתן לך הפתעה, אני מוכרח להודות, שאם מחר בבוקר בראש יהדות התורה יעמוד מיכאל בן ארי, או בראש תנועת ש"ס יעמוד ברוך מרזל, אני אתלבט, כי אני חושב שאני יותר מתאים.
הם מוכנים לעשות את זה, אבל כבר נסגרו הרשימות. אנחנו מדברים אחרי סגירת הרשימות, איתמר.
אני חושב, אבי, יקירי, אני חושב, אני באמת, אני לא, אני חושב שתנועת ש"ס, תנועת יהדות התורה, זה תנועות חשובות וראויות, ואני גם לא הולך על הקהל המצביעים שלהם, שאומר, אנחנו מצביעים לפי רבנים, מי שהולך לפי רבותיו, שיצביע ליהדות התורה, שיצביע לש"ס. אבל יש הרבה מאוד קהלים, אגב, גם בציבור החרדי, חרדים עובדים, חרדים כאלה ואחרי כל מיני סגנונות, וגם כמובן בציונות הדתית, וגם כמובן בעיירות הפיתוח, שהם יצביעו עוצמה. עוצמה זה משהו אחר. וארץ ישראל, עם ישראל, לפי תורת ישראל.
עורך הדין איתמר בן גביר, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות פרסים נוספים מחכים לכם במיזם האמונים של כל חי והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי. שלחו מאמר תורני עד 5 עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת, שטרודל 93fm.co.il, ו5 מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן. פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, כי שבת היא מקור הברכה. חוגגים אירוע בקרוב? הנוכחות עליכם, האירוע עלינו. קוויאר קייטרינג גורמה לאירועים מיוחדים. יוקרב אומנות בצלחת אחת. תפריט מגוון וייחודי בחשרות הרב מחפוד ומוצרים בדעת העדה החרדית. משגיח צמוד במקום. ועכשיו מבצע חורף, הכל כלול ב-99 שקלים. קוויאר, לכבד את האורחים שלכם. 054-5-300-700 054-5-300-700 קוויאר, קייטרינג גורמה.
זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים. ועכשיו במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36 פסגז.
אתם מבינים מה המנגינה הזו מבשרת? חדש מיוטבטה, שוקו ספלנדיד, משקה חלב עם שוקולד מריר מעולה למבינים בלבד. טעם יוטבטה.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מזל טוב, החלטתם לשדרג את הרכב. לקוחות בנק הפועלים, הלוואה לוקחים בבית שלכם בבנק הפועלים. התקשרו כוכבית 2403. מתן האשראי ותנאיו כפופים לאישור הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בואו לקחת חלק באירוע הכנסת ספר תורה לכבוד אחדות עם ישראל ברוב פאר והדר. הזמינו כרטיסים היום לסעודת מצווה מפוארת והפקת רגש מוזיקלית וחגיגית של רבי אברהם פריד ולהקתו, המארחים את אישי ריבו, בעזרת השם ביום שלישי, ט' בשבט, 4 בפברואר, באולם המפואר עדיה ביבנה, כוכבית 65-65, או באתר טיק צ'אק. התורה היא של כולם.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
יושבים בחדר בין הסדור עם ככה צחוק עם קצת נייס. ישראל כמו תמיד מחזה, קורא משנייס. מכינים קוסטורקי, פתאום מנחם נדלק. נוסעים לצפת לשבת, מי בא? יהיה גשמק. הוא מתחיל להרבב, יש כבר צ'ונט ודירה. ישראל בינתיים, מכין דבר תורה. שלזינגר אופטימי כמו תמיד, יהיה כיף. אני מכין לי טורקי, הוא מיד מצטרף. שיושבים יחד עם קפה טורקי, כל אחד מצטרף למעצר. קפה טורקי אליט, יש מעצר, תתעוררו.
יש לכם שאלות בהלכה, הרהורים או עניין לא פתור? מה השאלה? חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, הזמין עבורכם 24 שעות ביממה, ומקבלים מענה מיידי מאחד מרבני קו הליכות בית מרן, שיקבל את שיחתכם באופן אישי בכל זמן שתרצו. אז מה השאלה? חייגו כוכבית 5293, שלוחה אחת.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36 פסגז.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו מסכמים שבוע עכשיו. שמן ברייטקופ, הרב יוסף שווינגר, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב ומבורך.
מה שלומכם?
ברוך השם.
הרב שווינגר, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית.
כן. אני עוד מעט כמעט הדף היומי.
יופי, אני שמח. שבוע שעבר בבמה הזאת, היה לנו ויכוח על יד השם שאנחנו רואים בימים האחרונים, מכנס מנהיגי העולם, ואז היינו עוד טרום תוכנית המאה של טראמפ, ותרום אנחנו רואים את היחסי קרבה של
נעמי שחר, כן.
נעמי שחר, וכל האירועי השבוע האחרון. ואני רוצה לשאול אותך סתם, מעניין אותי, האם דעתך השתנתה קצת בשבוע האחרון, אולי אתה רואה כאן איזה יד השם שמלווה אותנו, את עם ישראל בסופה הזאת.
תראה, גם עכשיו שנתף,
רגע שנייה, האם אתה שותף לתחושה שיש כאן איזה מהלך ניסי שקורה כאן, שאין לו שום הסבר על פי דרך הטבע, שיושב, אתה מסתכל לשבוע על, על, על החדר הסגלגל ועל החדרים, על חדרי המבואה שם, ואתה רואה שאנשים
אורתודוקסים,
שומרי תורה ומצוות, מנהלים את העולם ונותנים לעם היהודי גם הכרה, ולא רק הכרה, גם אתה יודע, דברים שהיו במשך שנים חלום ורוד של כל המנהיגים היהודים, והכל נראה פתאום פשוט, ואתה רואה, מספחים לנו את כל חלקי המולדת, ונחלות אבות נהיית מוכרת על ידי העולם. האם עדיין אתה חושב שהכל אנטישמיות זועקת, והמצב שלנו עדיין באמת...
יפה. אני שמח שרמת לי להנחתה. דווקא בהמשך לשאלה המלומדת והקצת ארוכה שלך, אני חייב להגיד, שאם אתה מסתכל על התוצאות של הסקרים, לאחר כל התוכנית של טראמפ, תוכנית המאה והסיפוח והחזרה של נעמה יששכר, ברוך השם, באמת עניין של פדיון שבועים מעבר לכל הציניות והבדיחות, אתה מצפה שבאמת כל עם ישראל יתעורר וישאל את עצמו, היינו כחולמים? והנה מתברר שהתוצאות של הסקרים עדיין מראות שהגושים ממש חלוקים. אין איזה שום מהפך, אולי מנדט לפה, מנדט לשם. זאת אומרת שלא כולם רואים את היד הניסית. אגב, גם שאנחנו מדברים עכשיו, אז אני עונה לך, אני חושב שזה שאנחנו מדברים עכשיו זה גם נס, וכל נשימה ונשימה זה נס, וזה שאנחנו קמים בבוקר והולכים לישון בלילה זה גם נס. עכשיו במישור האישי, בוא ניכנס לגופו של עניין, היה לנו שבוע שעבר ויכוח, האם צריך להתרגש מהאנטישמיות שפשטה בעולם, ועל זה היה הכינוס. ועל זה אמרתי, מה שאמרתי, ואתה אמרת, אנחנו לא רואים את מה שהיה פעם, רק חשבתי אחרי זה, תכף שהיה עומד איזה נשיא צרפתי, או נשיא גרמניה, או נשיא קרואטיה, והיה אומר, מה ישראל מתרגשת מאנטישמיות? תזכרו מה שהיה לכם בזמן המלחמה, בשביל מה צריך את הכינוס הזה? זאת אומרת שכל המנהיגים שהגיעו, הבינו שיש אנטישמיות שפושה וגואה בעולם, וצריך דחוף מאוד להתכנס ולמחות נגדה.
ועדיין העם היהודי זוכה לתקופה שהמנהיגים בעולם תורכים להגיע למדינת ישראל ולגנות את זה.
אתה נשמע לי עכשיו כאילו היית בפגישה של דגל אצל הרב דוד חיה כהן, חזרת ממש עם עיניים לאומיות בורקות. בוא נרגיע מעט. עכשיו לגופו של עניין, יש פה תופעה שאותי מאוד מטרידה. אתה שם לב שגם אם נתניהו היה מחזיר במטוס שלו לא רק את נעמה יששכר, אלא את ג'ונתן פולארד, ואפילו את המשיח, אני לא חושב שזה היה משכנע את המפלגה שלא, רק לא ביבי. וזה מאוד מתסכל, כי לכאורה היה שבוע באמת דבר מדהים מבחינה מדינית. ובאמת בקטע הזה כולם סמכו. אבל כשאתה מנסה לתרגם את זה בשפת המנדטים, אתה פתאום רואה שגורנישט.
אני חושב שהמשקפיים הפוליטיים עושים עוול גדול לראייה היהודית שלנו שמסתכלים על המאורעות האלה. אני, צר לי קצת, אני מצטער, כי אני מתקשה קצת להסתכל על זה בצורה צינית, ורק מהחרך הצר הזה של הפוליטיקה, ומי מרוויח מזה ומי מפסיד מזה, אני באמת חושב...
הלוואי עליי כזה למדרגות.
יש כאן באמת שבוע היסטורי לעם היהודי, לא עכשיו לפוליטיקה הישראלית, ולא לליכוד, ולא לליברמן. יש כאן באמת שבוע היסטורי מבחינה יהודית, אני חושב שזה באמת... אולי אחד מרגעי השיא של העם היהודי במאות שנים האחרונות.
מבחינה יהודית? סליחה שאני שואל.
כן, מבחינה יהודית.
אולי תסביר את הנקודה.
אני אסביר. יש, אתה מוזמן בשבת קודש להלעל בדברי הנביאים, שמתארים איך ייראה בעזרת השם בימות המשיח, שהעולם כולו הסתכל עלינו כאור לגויים, ועומד הנשיא המעצמה הגדולה בעולם ואומר, אתם העם היהודי אור לגויים. במשפטים שלא שמענו אותם אף פעם, מדברים על, לא יודע אם שמעת את הנאום של טראמפ, אבל דיבר נאום של נאמר שלדעתי במפלגת היהודית של איתמר בן גביר, היו מגמגמים את המשפטים שהוא אומר.
איך אתה מסביר את זה שלא הייתה באמת התעוררות בעם? אני באמת מעניין אותי לדעת. הרי לכאורה זה דברים מתאימים.
אני רוצה לשמוע את אבי גם בעניין הזה. באמת אני חושב שאנחנו לא מבינים...
אבי, לפי דעתי, סגר את השידור והלך הביתה.
לא, אני הפכתי להיות מאזין, כי...
אגב, אתה שואל אותי, אני חושב ש...
באמת אני שואל, אני ציפיתי שהרי כאלה דברים יהיה ממש מהפך.
כי כולם מסתכלים על זה בעיניי, כמו שדיברת כאן בקודם, האם ביבי מרוויח מזה, או ביבי מפסיד מזה, מה גנץ יגיד, האם גנץ נוסע לוושינגטון, הוא חוזר מוושינגטון, הוא בקונקשן בשווייץ, מתעסקים המון 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 בפרטים הקטנים והשוליים והאיזוטריים, ולא רואים את התמונה הגדולה של...
טוב, בוא נסכם את הדיון המרתק הזה. הרב שווינגר, אתה מסתכל על רבע הכוס הריקה, ושימן מסתכל על שלושת רבעי הכוס המלאה.
אני לא חושב שיש לי ויכוח עם שימן.
וכל אחד מציג את הצד שהוא מסתכל, ואין בכלל שום ויכוח ביניכם. גם אתה צודק, וגם אתה צודק. וזה נכון שאנחנו באיזושהי תקופה באמת מזהירה מבחינת העם היהודי, וגם אצלנו כאן בארץ מבחינת עולם התורה. יש ככה, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לאיזשהו מקום לא נודע, אבל... עם הרבה הרבה מאוד נקודות אור בדרך.
אני השבוע שמתי לב לזה, כי ביתר סייתי אותה נכון, עלה לי איזה אברך לאוטו, טרמפ, ונראות הוא ככה ממש בצעדי ריקוד נכנס לתוך האוטו, ואני אומר, תגיד, מה אתה מחותן עם הריבונות, סיפוח, תדע לך איך להיית את המילה סיפוח, שילמת כבר משכנתה, קיבלת מזכורת בכולל, מה אתה מחותן עם כל הסיפור? והוא העיר את עיניי, אמר לי, תשמע, אנשים מסתכלים כאן על סיפוח, מסתכלים פוליטיקה וביבי ולא ביבי וזה, אבל הוא אומר לי, תראה מה קורה כאן. הוא אומר לי, תסתכל איזה מהפכה עבר העם היהודי תוך 75 שנה, שאנשים גרדו קליפות של תפוחי אדמה במחנות השמדה, עד לזה שכל המנהיגי מעצמות העולם מגיעים לכאן בזה אחר זה, רודפים אחרי ראש הממשלה, נכנס ויוצא בטרקלינים של טראמפ ופוטין וכולם, וכולם משחררים לפתחו ועושים לו מחוות. ומה זה לא?
וכל אחד מהנשיאים ברחבי העולם מתגאה בזה.
וחטאינו גלינו מארצנו.
כן. נכון. הרב שווינגר, תסביר לנו רגע את הגלות מבחינתך.
גלות בעיקרה זה גלות רוחנית. גלות זה שאתה לא יכול לבוא לבית המקדש ולעלות את קורבן התמיד. ולהביא שלמים, וחטאת, וקורבן הפסח. ולכן הגלות, זה לא רק הגלות הפיזית שסיפחו לנו את הבקעה, ועכשיו פתאום אין גלות. אנחנו מתפללים שהמשיח יבוא, זה מבחינת ההשלמה הרוחנית של...
על זה אני חושב שכולם חותמים. שימן, אתה מסכים עם כל מילה, לא?
אני מסכים, רק אני חושב שאנחנו נמצאים במקום ובזמן, שאנחנו רואים את פעמי משקיעו, זאת אומרת, הרי צריך הכנה. ברור שהעם היהודי לא יכול ביום אחד לצאת מיושביץ ומבירקנאו, ישר למשיח, צריך הכנה, ואני חושב שההכנה הזאת שקורית לנו בשנים האחרונות, וביתר סט, מה שקורה בתקופה האחרונה ביום אחד, פעם היה קורה בחמש שנים. תסתכל על המהלכים מדינים שפעם היו הישיבות, היום ביום אחד אתה רואה את נתניהו רץ בבוקר, משיק את תוכנית המאה, וכבר מספח, וכבר הדברים שהיו לוקחים שנים על גבי שנים, הכל, אתה יודע, מתרכז לתוך ימים ספורים, זה משהו שהוא ניסי, אין ספק, זה משהו שמנוהל... שאתה רואה
שמנועל מלמעלה. לב מלאכים ושרים ביד השם, והדבר הזה מתנהל בצורה הזו, שכל נשיא מתגאה בנקודה היהודית שלו, ופוטין נזכר באמא שלו שזה משפחה יהודית טיפלה בו, והנשיא האמריקאי מתגאה בחתן היהודי שלו, וכן על זה הדרך. ונקווה באמת שהגאולה האמיתית, הרוחנית, תגיע בקרוב. הרב יוסף שווינגר, שמעון ברייטקופ, תודה רבה לכם. סיימנו את המהדורה המרכזית. תודה לאורי כהן הטכנאי, לעורכת הראשית אסתי פלד. שבת שלום לכם.